בעזרת השם אנחנו נמשיך את פירוש הגאון על אגדה של פסח. אנחנו בקטע השני, שזה בעצם המשך הפירוש של כל דכפין יסי ויחויל. אז אולחמו, אולחמו עניו. אולחמו עניו דיאכול אבוסונו בהראו דמצרים. הגאון פה עומד על המילים דיאכול אבוסונו. זה קשר אחד וזה עניין אחד, מה שהתבאר מקודם ומה שמתבאר עכשיו, אז נסכם ממש בקצרה את מה שהיה לנו בקטע הקודם. הו לחמו עניו, הגאון הולך עם היסוד של הארי הקדוש, שזה היי לחמו עניו, זאת אומרת המצה מרמזת על האות היי, והאות היי היא בעצם צורה של דלת וו בתוכה, זאת הצורה של האות היי. הדלת זה דלה וענייה, עניות, ארבע סוגי עניות שיש בעולם, שזה עניות, אביונות, בסדר? עניות זה רעב לכל דבר. אביונות זה חוסר יישוב הדעת. וזה אביונות, הוא תאב לכל דבר, הוא רוצה ואין לו. והחיסרון הזה ממשיך עוד צורה של עניות, זה חוסר מקום. והצורה הרביעית של העניות שיעבוד. וזה ארבע סוגי עניות והם מרומזים. כאן כל דכפין מי שרעב ייתה ויכול, כל דצריך, כל מי שצריך, שהוא תאב, אביון, יתה ויפסח ויבוא ויקח את כל צורכי הפסח. השעת האחה לשנה הבאה בהרעד ישראל נגיע אל המקום, והשעת העבדי לשנה הבאה בני חורין זה החירות מתוך השיעבוד שהיה במצרים, וזה ארבע סוגי עניות שיש בעולם, זה כנגד ארבעה צריכים להודות. יש לנו את החולה, שכל אוכל תתאב נפשם כנגד עניות, יש לנו את יורדי הים, שאין להם יישוב הדעת, נכון? אין להם יישוב הדעת, הם תאבים, זאת אומרת יש להם אוכל אבל אין להם את כל מה שהם רוצים, וזה אביון, אביונות. ואז יש לנו גם את הולכי ימים והולכי מדבריות. כן, הולכי ימים אמרנו, ויש לנו את הולכי מדבריות. הולכי מדבריות ויושבים בבית האסורים. הולכי מדבריות זה אנשים שלא במקום שלהם, ויושבים בבית האסורים, משועבדים, מישהו אחר שולט עליהם. והגאון מוילנה אמר שאת כל הארבע סוגים האלה היו, בכל הארבעה העינויים האלה, עם ישראל היו במצרים, והם יצאו מהעבדות הזאת. הזכרנו שזה כנגד גם כן סוגים שונים של חירות, שהבדילו, האנשים שחשבו על הנושא, הבדילו ביניהם שיש חירות ממשהו, כן? מה שנקרא חירות שלילית, זאת אומרת יש משהו אחר שמונע את החירות, ואז אני יוצא מתחת השיעבוד, פורק את העול של ההוא, כן? מה שבדרך כלל זה מבחוץ, חירות ממשהו, ויש חירות חיובית, חירות שאני רוצה להיות משהו, חירות ל... חירות להיות מה שאני רוצה להיות. דיברנו על זה שלכאורה, בדרך כלל זה נתפס שחירות שלילית היא חיצונית, בסדר? משהו אחר, ואני חירות ממנו זה משהו חיצוני, וחירות ל זה חירות פנימית. חירות להיות משהו, כן? חירות חיובית, זה בעצם דבר שמגיע מתוך האדם. למעשה בפועל, זה לא תמיד ככה, כי יש לנו גם חירות חיובית, שהמקור שלה הוא לא מבפנים אלא מבחוץ, זאת אומרת ההפרעה לה היא הפרעה חיצונית שמפריעה לי להיות במקום שאני רוצה, זאת אומרת אני רוצה להיות שם, אבל זה משהו אני רוצה להיות, אני חירות ל, אבל ההפרעה היא חיצונית, ויש לפעמים שזה עניין פנימי. לעומת זאת יש לנו גם בחירות חירות מי, כן? חירות ממשהו, חירות שלילית, שגם היא, בדרך כלל היא מבחוץ. אבל מה קורה אם אדם יש לו מחשבות אובססיביות, או פוסט טראומה, או כל מיני דברים כאלה? זה מגיע מבפנים, אבל הוא רוצה להיות בחירות מהם, בסדר? אז יש לנו חירות שלילית, שהיא גם כן מגיעה מבפנים. וניסינו ללמוד שזה בעצם ארבע סוגים שיש לנו כאן בפרשה הזאת, כן? מה שהגאון מבין אומר, ארבע סוגי עניות. זה בעצם עניות, אביונות, מקום, ושיעבוד, והארבע האלה הם בעצם ארבע סוגים האלה של חירות. יש לנו את החירות עניות, שהיא חירות ממשהו, נכון? זה, עניות זה משהו שאני רוצה להשתחרר ממנו, אבל זה מגיע מבפנים. זאת אומרת, אני רעב, חסר כל, ולכן זה חסר לי. אז זה מגיע מבפנים. יש לנו לעומת זאת את השיעבוד. מה זה שיעבוד? זה חירות גם כן, חירות שלילית, כן? זה חירות חיצונית מבחוץ, אבל זה גם מבחוץ, וזה גם חירות מי. אני רוצה להשתחרר מהמשעבד, וזה משהו, משעבד הגיע מבחוץ. זה חירות מי, כן? חיצונית. ויש לנו גם כן את האביונות, שהיא חירות ל, זאת אומרת, חירות להיות איפה שאני רוצה, להיות עם יישוב הדעת, אבל החירות הזאת היא מגיעה מבפנים, כי אני מתאווה ומתבלבל ורוצה ומתאכזב ובמצוקה וסובל. עוד פעם, יכול להיות עזרים חיצוניים שהם דוחפים אותי לשם, אבל זה מקום שבו אני רוצה משהו לא נכון, ולכן אני לא נמצא במקום שאני יכול להיות, רוצה להיות. מקום של יישוב הדעת, ויש לנו גם כן את הלהיות במקום ולא להיות בגלות, שזה עוד פעם חירות להיות במקום שלי, אבל זה דווקא מגיע מתנאים חיצוניים לבן אדם. אז יש לנו פה חירות מי וחירות לך, חירות חיובית, חירות שלילית, ובשני צורות, בפנים ובחוץ. זה ארבע סוגי חירות שיש בעולם, כנגד הארבע סוגי עניות שהגאון מווילנה מגדיר. השורש של כולם, אמר לנו הגאון מווילנה, זה גלות הדעת. הדעת, הדעת של הבן אדם, האלף של האלוקות, הידיעה האמיתית שיהודי צריך לדעת בעולם, בני בכורי ישראל, נבראתי בצלם ובדמות, אלו אב אחד לכולנו, אלו כל אחד בראנו, יש, זה, הידיעה הזאת, הידיעה הזאת שמתגלה בליל הסדר, בליל פסח, ומתגלה בכל החיים שלנו על ידי התורה, שמגלה לנו את הידיעה הנפלאה הזאת, שאז האדם כבר לא מתפעל משום דבר, הוא לא מופעל על ידי הסביבה. אם אדם, אגב, שימו לב, מה יקרה לאדם שאין לו את הידיעה הזאת? יש לו אולי חירות, כי העולם שלנו היום יש בו המון מקום לחירות. כשאנשים התחילו לדבר על חירות בצורה חזקה מאוד, כזכות טבעית של אדם, המצב היה בעולם שלא היה הרבה חירות לבני אדם. ההתמודדות הייתה מול, בעיקר חירות מול הסמכות. היום המצב קצת שונה, כי יש יותר חירות לבני אדם, אבל האנשים צריכים לדעת את האיזון בין חירות לסמכות, לא הפקרות, אלא חירות אמיתית, כן? חירות אמיתית שהיא באה לידי ביטוי. איך החירות הזאת באה לידי ביטוי? גם על ידי זה שהאדם שמו לעיניים את החירות של אנשים אחרים. כי נראה איך אנחנו מתחילים את ליל החירות הזה, את ליל הסדר, על ידי שאנחנו מדברים על החירות של האנשים הסובבים אותנו. כל דכפין יתה ויכול, מי שרעב, כל דצריך, מי שהוא צריך. ואז אנחנו, זה מתחיל עם אתה וממשיך עם אנחנו, אשת האחל לשנה הבאה כולנו בני חורין. המקום של להביא את החירות ולגלות אותה בעולם, זה המקום של האכפתיות לכאב, לחיסרון של האחר, אם זה חיסרון של יישוב הדת, ואם זה חיסרון של אוכל, ואז הכרה בחיסרון של כולנו, והשאיפה של אנחנו ביחד הולכים וצועדים לקראת החירות הזאת. אבל מה קורה כשאדם נותנים לו חירות, ואין לו את החירות בדעת, שהיא השורש של החירות? הוא יחפש למצוא מישהו שישעבד אותו. הוא יחפש למצוא איזו תרבות צריכה שתגדיר אותו, שתיתן לו מקום, כי הוא צריך את הסמכות הזאת, הוא מחפש, הוא לא חופשי באמת. הוא לא באמת קיים בפני עצמו, לעצמו. הוא קיים כמופעל מהסביבה, הוא משועבד בדעת שלו. אז למרות שאין מי שמשעבד אותו, לא בגוף ולא חסר לו כסף, והוא ימציא לעצמו את האבות שאליהם הוא מתאבב ואותו אין להם, והוא ייכנס לצער ולעצבות ולדיכאון וכולי. עוד הרבה הרבה דברים שכולנו רואים ומכירים. למרות שזה לא מכריחים אותו מבחוץ. הוא נמצא במקום שהוא יכול להיות במקום שלו. אבל הוא לא שם. ואז הרבה אנשים גם כן מנסים למרוד בסביבה שהם חיים בה, אבל הם מורדים בדיוק לפי התכתיבים. אם הם ייחסו וירצו להביע את זה בשיר, השיר יהיה במקצב מאוד מסוים. הוא לא יוכל להגיד את הכעס הזה במוזיקה קלאסית, כן? הוא חייב להגיד, אם הבגדים קרועים, הם קרועים במקום מאוד מסוים. זאת אומרת, גם המרד מול הסביבה, מול החברה, נעשה בדרכים שהחברה קובעת. זאת אומרת, יש פה מקום שהאדם יכול להגיע לחירות, יכול להגיע לחופש, אבל אם הוא לא רוצה את החופש, אם הוא לא מאמין בחופש, אם אין לו את השורש הפנימי של הדעת, של האמונה, שאנחנו חופשיים, שאנחנו בני חורין, אנחנו כי אנחנו, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. אז הוא נהיה עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, הוא מחפש למי להשתעבד, ואם הוא יחפש, הוא ימצא. יהיה כבר מי שיתנדב, נשעבד אותו. זה לא בעיה למצוא. הנקודה הזאת של חרות על הלוחות, כן? להיות חרות על הלוחות, חרות, אל תקרא חרות אלא חרות, כמו שדיברנו, כשלעצמו, מתוך עצמו, זה נמצא. ההגבלות, הכתיבה, כן, כל כתיבה היא הגבלה, והיא זאת שנותנת משמעות ללוח. הלוח יכול להיות קשקוש, והלוח יכול להיות הדבר הכי יפה בעולם, הכי יקר בעולם. הדף הזה יכול להיות ציור של ילדה בגן, ויכול להיות ציור של פיקאסו, כן? זאת אומרת, הכתיבה שעליו היא זאת שנותנת את המשמעות לדף, ללוח, והלוחות. מה נותן להם את החרות על הלוחות? יש בהם חריטה, הכתיבה הזאת, והכתיבה הזאת חרוטה, היא לא כתיבה חיצונית, היא כתיבה של הדבר בעצמו, מתוך עצמו. והיא זאת שנותנת את המשמעות האמיתית. זה אדם עם חירות. לא מתפעל מדברים חיצוניים, אלא מתוך עצמו, לעצמו, יודע את המקום שלו. שם מתחילה החירות, ושם היא מתפשטת לכל הארבע סוגי עוני בעולם, ומתגברת עליהם, מתמודדת איתם, מביאה אותם למקום טוב יותר, בשמחה ורצון טוב, כמו שראינו, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, מהקטע שבעזרת השם נלמד היום, כי הכל תלוי בהתייחסות, בעיני המתבונן, שם זה מתחיל, ומשם אנחנו מגיעים להיות בן חורין, להיות בן חורין, שזה כבר, כמו שאמרנו, הדרגה השישית שכוללת בתוכה את הכל, זאת אומרת, יש שורש, שזה בעיקרון בשכל, זה שורש הנעלם, הוא עוד לא מתגלה בפועל, וזה הדבר הראשון, זה הדעת הראשונה, הבסיסית. הדעת הזאת מתפשטת בפרטים מסוימים בחיים, יש לו מה לאכול, יש לו יישוב הדעת, יש לו מקום, הוא לא משועבד, אבל זה פרטים, זה נקודות. יש אחר כך לכלול את כולם יחד למציאות אחת של אדם בן חורין. והאדם בן חורין הזה, זה כמו דיברנו, זה וו, צורה של עוד וו, יש לזה התחלה, המשכה וסיום. בסדר? וככה זה נגמר כדבר אחד כמציאות, זה האות וו הזאת. ואילה ביחד דיברנו שזה דעה, בגלל מבין לדיבר שזה דעה, וזה שש פעמים דעה, שש פעמים דעה כמעט ראי הדעת, וזה הגלות הדעת והגילוי של הדעת. זה ההי לחמה עניה. אומר, הלחמה, הלחם היה עני, כי לא היה בו את האלף. כמה זה לחם בגימטריה? 78. כמה זה דעה? 79. לחמה עם א' זה 79. דעה. אבל אם הלחמה חסר, אם הלחמה עניה, אז חסר בה א', אז זה לחם. זה לחם. רוב האנשים חיים עם הלחם, אבל חסר א'. חסרה, איך גדרנו את זה בשיעור הקודם? קוצו של יוד. בסדר? זה הקוצו של יוד. ההערה האלוקית הזאת, שהיא זאת שנותנת חיות וקיום ומשמעות לכל הסיפור הזה של החירות. עם כל הפרטים של העניות שממהם יוצאים ועליהם מתגברים ומגיעים להיות בן חורין אמיתי. טוב, זה פחות או יותר מה שהיה לנו, ונתחיל בעזרת השם לראות את הקטע הזה. דיה חולו אבו סונו, והשיעור הזה מאוד ישלים את השיעור הקודם בעזרת השם. טוב, אמרנו, הלחמה עניה זה לחם עוני. המצה נקראת לחם עוני, וכמו שאמרנו, מארבע סיבות היא נקראת לחם עוני. היא לחם עוני בחומר, היא לחם עוני בפועל, היא לחם עוני בצורה, והיא לחם עוני בתכלית. כן? ארבעת הדברים שמגדירים מציאות בעולם, כן? חפצת, חומר, פועל, צורה ותכלית, זה מצה. היא לחם עוני כי היא רק מקמח ומים, חומר, ולא דבש ושמן, כמו שהגמרא בפסחים למד וב, ויש לנו את שאר שלושת הדברים מהגמרא בפסחים, בהמשך, בפרק האחרון, שיש לנו פה לחם עוני שעונים עליו דברים הרבה זה התכלית, יש לנו לחם עוני מה אני דרכו בפרוסה, זה הצורה, ויש לנו לחם עוני מה אני הוא, אופה ואשתו לשה, שעושים את זה במהירות, וזה גם קיים במצא, לחם עוני, וזה ההגדרה של עוני. אז יש לנו פה ארבע דרגות של עוני במצא. זה בחומר, בצורה, בפועל ובתכלית, בכל הדרגות זה עוני. לחם עוני, היי לחמה עניה, דיה חלו הבהתנה בהרעה דמצרים, שאבותינו אכלו בארץ מצרים. טוב, רגע, אכלו בארץ מצרים? זה הסיבה שאנחנו אוכלים מצא? אומר הגאון, הרי לכאורה, הפסוק אומר, על שלא הספיק בצעיקם של אבותינו להחמיץ. זאת אומרת, זה לחם של זמן הגאולה, לא מה שאוכלו בארץ מצרים. יצאו ממצרים ולא הספיק להפות, אז הם לא אכלו, לא אפוי. אלא זה נאפה אחר כך בשמש בדרך, ומחוץ למצרים אכלו את זה. אז היי לחמה עניה, דיאכל אבותנה במדבר. לא דיאכל אבותנה בהרעה דמצרים. אומר הגאון מבין למה שאמר דיאכלו אבותנה בהרעה דמצרים, ולא הכתוב אומר על שלא הספיק בצעיקם של אבותינו. כן? אז הוא אומר, והעניין, שבאמת אכלו אבותינו לחם כזה במצרים. אומר, אכלו את הלחם הזה פעמיים. גם כשהם היו במצרים, הם אכלו את הלחם הזה. כמו שכתבו הראשונים, שדרכם של מצרים היה להאכיל לעבדים לחם עוני כזה. אורחות חיים, בהלכות ליל הסדר, מביא את זה, וגם מאבו דרהם, מביאים את זה בשם רבי יוסף האזובי, בשם רבי אברהם בן עזרא, שהיה שבוי בהודו, והיו מאכילים אותו לחם מצה, ולא נתנו לו לעולם חמץ ועתם, מפני שאינו מתעכל במהרה ויספיק ממנו מעט. וכן היו עושים המצרים לישראל. זאת אומרת שהיהודים עבדו במצרים, הלחם שלהם היה המצה. עכשיו, כשאנחנו באים היום, הוא מביא גם בשם יצחק הישראלי, הברבנל מביא בשם יצחק הישראלי, שבספר המסעדים, שפת המצה קשה מאוד להתעכל, בעצתומך, ומתאחרת לצאת משם, ומולידה רוח וסתומיים, ושהיא מאכל נאות לעמלים יותר מן הלחם החמץ, והמצרים לסינתם את בני ישראל, וכדי שיספיק עליהם לחם מועט, היו נותנים עליהם בבנייני המלך ובמעשי הלבנים לחם מצה. לכן יש לנו פה די אכלו אבהתנה בהרעה דמצרים, יפה. אז יש לנו פה בעצם שתי סיבות למה אנחנו אוכלים את המצה. סיבה אחת זה כי זה מה שיהודים אכלו במצרים, וכן, בזמן השיעבוד. ויש פה סיבה שנייה שלא הספיק אשכר ויופרו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם, שזה סיבה שנייה. אומר הגאון מווילנה, וגם כשהוציא השם אותנו ממצרים היה בחיפזון עד שלא הספיק וכולו, ומה שציווה לעשות חג המצות ונקרא על שם הלחם אשר אכלו, כן, על שם הלחם אשר אכלו מחמת חיפזון, איננו שייך לקרוא לחם עוני, מחמת שהיה ברצון טוב ובשמחה. אמר, על שם זה לא יכול להיקרות. על שם זה לא יכול להיקרות. למה? כי זה היה ברצון טוב ובשמחה. אז מה כאן הלך מעניה? למה זה נקרא לחם עוני? מחמת דיאכלו אבהתנה בערד מצרים, ששם היו כל העינויים. יפה. אז בעצם יש פה שתי חלקים במצה. את המצה הזאת שאנחנו אוכלים אותה בתור לחם עוני, זה בגלל מה שהם סבלו במצרים כשהם אכלו את זה. אבל את המצה עצמה שאנחנו אוכלים, יש עוד סיבה שהיה ברצון טוב ושמחה, אבל זה לא יכול להיקרות לחם עוני, זה אחרי היציאה. ברמב"ן כתוב, שבעת ימים תאכל מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. הוא אומר, כשיש במצה שתי חלקים. הזכיר במצה שתהיה לחם עוני, כי ציווה לזכור שיצאו בחיפזון והיא עוני, זכר כי היו במצרים בלחם צר ומים לחץ, והנה תרמוז לשני דברים. כך אומר הרמב"ן, זאת אומרת, שים לב לפסוק. שבעת ימים תאכל במצות, לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. שתי חלקים. לחם עוני זה מה שאכלנו כשהיינו במצרים. כי בחיפזון יצאת ממצרים, זה מה בפסוק עצמו מרומזים שני החלקים האלה. אבל הגאון מווילנה אומר נקודה שכמו ש... כן, כמו שכבר דייקנו, מחמת שהיה ברצון טוב ושמחה. זאת אומרת, רגע, שימו לב. יש פה משהו שהוא לחם עוני בחומר, בפועל, בצורה ובתכלית. בכל הדברים שמגדירים מציאות בעולם. בסדר? חומר פועל צורה ותכלית זה עוני, 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 עוני. הוא רופא ואשתו לשה, לחם עוני, עוני מעברים הרבה, לחם עוני כי מוקרק כמח ומים, והוא לחם עוני בפרוסה. ובכל הצורות שתופסים משהו, חומר צורה פועל ותכלית, הוא לחם עוני. ובכל זאת, ברגע שיש פה ברצון טוב ובשמחה, הוא כבר לא עוני. אי אפשר לקרוא לו לחם עוני. הכל בעיני המתבונן. הכל תלוי בדעת של האדם. איך אני מתייחס למה שעובר? יכול להיות עוני במציאות. הוא עני, הוא אביון, הוא גולה, הוא משועבד. אבל אם ללב ולמוח אין כבלים, אם שם אין את החיסרון, אז אין חיסרון, זה ברצון טוב ובשמחה. זה מה שקובע. והידיעה הזאת, ההמשכה הזאת של הדעה, זה השלב הראשון, להמשיך את הדעה אל השורש הנעלם, משם זה כבר התפשט וגם התגלה, ובהמשך באמת כבר לא, אכלו מן, והכל היה בסדר גמור. כן? אבל השלב הראשון, יכול להיות, זה לא כל כך איך המציאות נתפסת בעיניים של... כן? אלא איך אני אתייחס למציאות הזאת. אני זה שקובע מה המציאות שקורית כאן. ביחס שלי, הכל בראש, ביחס שלי אל הדבר, אני קובע את המציאות. ופה מגיע מקום שיכול להיות כל אוכל תתאב נפשם ויגיעו עד שערי מוות, אבל הבן אדם הוא האדם המאושר בתבל. נראה לי שהחזון נשמר על עצמו, והיום הם אומרים את זה בשמר כמה וכמה צדיקים, שלא היה לי יום טוב אחד בחיים שלי, אבל אין מאושר ממני בעולם. זאת אומרת, כי באמת כשיש דעה ויש דעת של אמת במציאות, אז זה, החומר פועל צורה ותכלית יכולים להיות הפוכים, ובכל זאת הוא יהיה האדם המאושר בתבל. האדם הבן חורין הגדול ביותר. טוב, עכשיו, היה לנו במצרים את הלחם עוני, ולזכר זה אנחנו מגדירים את זה עכשיו, היי לחמה עניה, וששם אכלו, היה כל העינויים, שם אכלו אבתנה בערד המצרים, הוא מפרש הארבע עינויים שגאלנו השם מהם, בעל הגדה מפרש את זה, כמו שהזכרנו, כל דכפין יתה ויכול זה רעבון, כל דצריך יתה ויפסח אביונות, השעת האחה כנגד עינוי דרך, והשעת העבדה כנגד עינוי שיעבוד, וצריכים אנחנו להודות עליהם. ופה מגיע גם, כמו שהזכרנו, ארבעה צריכים להודות, שהם הולכי ימים, הולכי מדבריות, חולים, ויוצא מבית האסורים, כמו שגם סידרנו כבר איך זה הולך. והגאון מווילנה ממשיך ואומר, ונגדן ארבע כוסות וארבע גאולות וארבע קושיות וארבע בנים. בסדר? ארבע כוסות וארבע גאולות וארבע קושיות וארבע בנים. אז את ארבע קושיות, בעזרת השם, יהיה לנו בהמשך, ואת הארבע בנים, גם בעזרת השם יהיה לנו בהמשך, אני לא יודע אם נספיק ללמוד את זה השנה, אבל בעזרת השם, בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח וחיים, ועוד נגיע להסביר את זה בעזרת השם שם. אבל בוא, את ארבע כוסות וארבע גאולות, לכאורה כאן העניין להסביר את זה. בוא נראה דבר ראשון את דברי הגאון מווילנה, ואז קצת נשתדל לסדר את הדברים. והעניין של ארבע כוסות. אומר שהם נגד ארבע גאולות. ארבע כוסות הם כנגד ארבע גאולות. האמת היא, יש בזה נושא. יש בזה נושא, כי בעיקרון, יסוד הדברים זה ירושלמי בפסחים, בפרק י' הלכה א', יש שם כנראה כמה גרסאות, כי רשי, למשל, כשהוא מביא את זה, אז כשהוא מביא בהתחלה בדף צדיק ט', הוא מביא למה יש ארבע כוסות, כנגד ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. הגאון מבין ליעמוד על זה ולקחתי זה כנראה טעות בגרסה. שנייה, נגיע לזה. בהמשך, בדף קוף ח', רשי, כך שם רשי והרשבם, אבל רשי בדף קוף ח' אומר שמה זה ארבע כוסות? כנגד שלוש כוסות שכתוב אצל שר המשקים בחלום שלו, ושהוא נותן את הכוס על כף פרעו, שלוש פעמים שכתוב שם כוס פרעו, כוס פרעו בידי, אז זה אומר שלוש כוסות של פרעו, וכוס של ברכת המזון. טוב, דברי רשי צריכים באור מאוד כיוון, כי כשמסתכלים שם בפרשה, יש כתוב חמש פעמים כוס. כשמסתכלים בגמרא בירושלמי, כתוב שארבע כוסות, כנגד ארבע כוסות שכתוב בחלום של שרה משקים. רשי כותב שלוש כוסות וברכת המזון. זאת אומרת, למה, מה סופרים, איך סופרים? זה נושא שצריך באור בפני עצמו. למען האמת, שמסתכלים שם בירושלמי, יש כמה שיטות. יש שיטה בירושלמי שבאמת כנגד ארבע לשונות של גאולה. בירושלמי אצלנו כתוב ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. הגאון מווילנה, כמו שאמרנו, אומר שזה ברציתי והצטלתי גאלתי, וגאלתי נפרד לשניים. והירושלמי מביא שם עוד כל מיני דברים, כנגד ארבע כוסות של ישועה, שיהיה לעתיד, כנגד ארבע מלכויות שיש בעולם, כנגד ארבע פורענויות שעתיד הקדוש ברוך הוא להביא. בסדר, יש שם כמה דברים בירושלמי. יש קשר ביניהם, דווקא הרמח"ל במאמר החוכמה מחבר. ככה מחבר את הדברים, הוא אומר שיש בעיקרו, כשהוא מדבר על העבודה של ליל הסדר, הוא אומר שזה כמו חוצב בגרזן. הוא אומר, חוצבים, ואז נחתך קצת. הוא אומר, זה עוד לא, זה לא מכה אחת העץ נופל, זה עץ גדול. הוא אומר, עוד מכה, עוד קצת נחתך, עוד מכה. הוא אומר, כל שנה אנחנו עושים עוד חציבה עם הגרזן. עוד שנה, עוד, כל שנה. ארבע כוסות, אנחנו עושים את העבודה הזאת. זו העבודה של ארבע כוסות. הוא אומר, בארבע כוסות האלה הם כנגד, הוא אומר, כשעם ישראל נכנסו למצרים, הם נכנסו לארבע קליפות. בסדר? ארבע כוחות של טומאה ששלטו עליהם, וארבע כוחות האלה מוכנעים על ידי ארבע אותיות של שם הוויה, וככה ההכנעה שלהם, ולכן יש פה באמת ארבע פורענויות שיבואו על אומות העולם, וארבע ישועות, כוסות של ישועה שעם ישראל הולכים לשתות, וזה בעצם העבודה שלנו, הוא מחבר חלק מהעניין הזה, זה כתוב גם בתולעת יעקב, בפרי עץ חיים, שזה כנגד ארבע שמות, ארבע אותיות של שם הוויה, וכנגד ארבע קליפות, אבל בוא נשאיר את זה כרגע בצד, אנחנו ננסה יותר להתמקד במהלך של הגאון מווילנה. טוב, אז הוא אומר ככה, יש לנו את הארבע כוסות שהם נגד ארבע גאולות. הולך לפי המהלך הזה בירושלמי, שזה ארבע לשונות של גאולה, וכמו שרשי והרשב"ם הביאו בדף צדיק ט', וארבע גאולות הם, אומר הגאון, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם, או וגאלתי הם שתיים. דהיינו, בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. בסדר? יש לנו פה וגאלתי, היו פה שני סוגי גאולה. גאולה בזרוע נטויה, גאולה בשפטים גדולים. מה זה בעצם? בואו ננסה לחלק את זה. עכשיו הגאון מתחיל להוכיח את הדברים. בסדר? עכשיו הגאון מתחיל להוכיח את הדברים. אבל שנייה. יש לנו פה זרוע נטויה ושפטים גדולים. מה ההבדל בין זרוע נטויה לשפטים גדולים? זרוע נטויה זה בעצם החסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא מוציא אותנו ממצרים. חסד גדול, גאולה חסד גדול. יש פה חלק של שפטים גדולים, זה שהשפטים גדולים שהוא עושה בהם, במצרים, שהוא מעניש אותם. לכאורה, אני מנסה לסדר את הדברים מהרבה מקומות אחרים בדברי הגאון מווילנה שהוא התייחס לנושא הזה, בחומש הגר"א הוא ליקט את זה, ומקומות שהוא ליקטו, לא שאני לא יודע הכל. לא יודע כלום, אבל בסדר. אבל מה שליקטו בחומש הגר"א ועוד מקומות, ובן שלמה והציונים, כל מיני מקומות שעשו קצת, אספו את הדברים, מתוך זה אני מנסה קצת לחבר את הדברים יחד. יש כאן ככה, הגאון עצמו, המשך הפירוש על הגדה של פסח, בדיבור המתחיל עבדים היינו, הוא כותב שבזרוע נטויה הוא באתגליה לאין כל, ולא כמו שבורחים משם, כמו שכתוב, בעצם היום הזה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. בסדר? אז זאת אומרת, זה בזרוע נטויה. בזרוע נטויה זה צורת היציאה של בעצם היום הזה. בעצם היום הזה. הנה, בגאון מווילנה, באדרת אליהו, על דברים, הוא כותב על המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, בדברים י' ג' ו', הוא כותב שתי גאולות היו ביציאת מצרים. אחד בלילה, והוא התחלת הגאולה, שאמר משה לפרו בלילה, אם תרצה לפתור מיד מן המכות, אמור להם בני חורין אתם. ואז כתוב שפרו אמר, בני חור, הרי אתם בני חורין, הרי אתם לעצמכם. שימו לב עוד פעם, בני חורין ולעצמכם הולך ביחד, כן? הרי אתם בני חורין, הרי אתם לעצמכם. ולמחרת, בעצם היום, יצאו ממצרים ביד רמה. ועל גאולת לילה, אומר, זה נקרא פדיון. היה פדיון של ישראל ממכת בכורות. כמו שכתוב, כל בכוריהם הרגת ובכורך גאלת. וגאולה של יום הוא ביד רמה בחוזקה, לכך אמר המוציא אתכם. והוא ביום, וזהו המוציא בעל כורחם, והפודחה הוא גאולת לילה שנתנו פדיון. טוב, אז יש לנו פה שני חלקים. יש לנו חלק של גאולת לילה, שזה וגאלתי אתכם בשפטים גדולים, ויש את החלק של גאולת היום, שזה המוציא אתכם ביציאה גמורה, ביד רמה, בזרוע נטויה, כמו שהבאנו מהמשך הפירוש על הגדה של פסח, באתגליה, באופן מגולה לאין כל, לא באמצע הלילה. דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין מה זה בעצם הביטוי הזה גאולה. אז הרמב״ם כותב בפירוש התורה, לתחילת פרשת וערה, פרק ו' פסוק ו', כותב שמה זה גאולה. הוא אומר גאולה זה שעם ישראל, מצרים קיבלו שם מכות, ואז הם מבקשים, ריבונו של עולם, אנחנו מוציאים מאיתנו את עם ישראל, קח אותם אליך. בסדר? כמו מוכרים אותם, גאולה זה מלשון מחר, אומר הרמב״ם, קח אותם אליך. זאת אומרת, הצורה שעם ישראל יצאו ממצרים ועברו לרשות הקדוש ברוך הוא, היה בשני צורות. היה באמצע הלילה שלב אחד, והיה בבוקר שלב שני. זה שני שלבים של דבר אחד, של להיכנס אל הקדוש ברוך הוא. זה שני שלבים של דבר אחד. לכן הכוס השלישית והרביעית הם אחד, כי זה שני פנים של אותה פעולה, של אותה התקרבות, של אותה חירות של להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה בעצם בא לידי ביטוי כאן. וגאלתי אתכם. מתי? בלילה. כשפרעו נבהל מאוד מהמצב, הוא צועק, הרי אתם בני חורים. זה בשפטים גדולים. בשפטים גדולים, במכה, בדיוק במכה. באמצע היום לא היה שפטים גדולים. באמצע היום, ההפך. בזרוע נטויה. לעיני מצרים, מצרים מקברים. עם ישראל יוצא בחופש, בחירות, ביד רמה, בזרוע נטויה. זה באמצע היום. זה שתי חלקים שהם נהיים ויוצאים להיות עם השם, נגאלים, כן? אבל זה, בשלב אחד זה פדיה, ממש יוצאים ממצרים ונפדים, והשלב השני נכנסים להיות עם השם. שני המקומות זה יציאה ממצרים, רק שזה יציאה בשני שלבים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על על התהליך הזה של הגאולה, הוא בעצם השלישית והרביעית הולכים ביחד. יש לנו והוצאתי, זה יציאה, מתחת סבלות מצרים. יש ויצלתי אתכם מעבודתם. טוב, ויצלתי אתכם מעבודתם, זה ברור, זה השיעבוד, נכון? עם ישראל משועבדים בעבודה למצרים, והם ניצלים מהשיעבוד הזה. חירות, מי? השיעבוד למצרים, ומחיצוניות של השיעבוד. יש פה גם והוצאתי. והוצאתי זה מה זה? זה הצלה מעוני. נכון? מהעוני והוצאתי. גם הגאון מווילנה גם כותב את זה. זה שיעבוד לבנים וכל עבודתם בפרך. שיעבוד לבנים וכל עבודתם בפרך. זה עניות. זה אומר שיחרו מעניות. זה חירות מהעניות. שמגיעה מבפנים. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, שהם סובלים ממצרים, זה סבל, והצלתי אתכם מעבודתם, השיעבוד החיצוני, זה כולו חיצוני. ואז יש לנו את שתי החלקים, שוגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, זה החלק הזה של יוצאים, זה החלק, בוא נקרא לזה, נסדר את זה לפי הסדר, כן? אז קודם כל היה בלילה, היה בשפטים גדולים, נכון? זה בעצם, מה זה השפטים גדולים? זה הם היו בלילה, באמצע הלילה. וזה הוא אומר להם, הרי אתם בני חורין, הרי אתם לעצמכם. זה השלב עדיין של האביונות, כמו שאם אנחנו משווים את זה לארבע דרגות שהיה לנו, כן? זה האביונות שהם לא היה להם יישוב הדעת במצרים. בשביל זה אנחנו צריכים עוד קטע קטן. הגאון כותב בליקוטי הגרא, במשלי, פרק א' פסוק כ"ז, הוא כותב שם שיש לא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. אומר, עבודה קשה הוא בגוף, יום ולילה, עבדו קשה. וקוצר רוח, הוא אומר, זה קוצר ברוח. קוצר ברוח. היינו, שאין הרוח סובלת כאלה. זאת אומרת, זה גם כן ההבדל, אומר הגאון מווילנה, בין צרה וצוקה. מביאים גם בפירוש באיוב, כן? ההבדל אשר בין צרה וצוקה הוא שהצוקה כשהאויב מכעיסו והיגון נכנס בלבבו, כשאדם נמצא ביגון והוא בעצב מפני שהאויב מתנקה בו. זה מגיע מהאויב, אבל זה דבר שקורה אצל האדם בעצמו, אין לו יישוב הדעת, הוא משועבד, הוא לא משועבד בפועל, אבל קשה לו עם המקום שבו הוא נמצא, והוא דאבת לב לבד. זה דבר שמגיע מחוסר יישוב הדעת, צער שבלב, וזה מה שאנחנו מגדירים חוסר יישוב הדעת. זה מה שנקרא אביונות, כשאדם רוצה משהו ואין לו את זה. בלילה יצאו משם. עדיין נמצאים במצרים, בארץ מצרים, אבל הם כבר לא, הם לא רק לא משועבדים בפועל למצרים, שזה כבר היה לפני כן והצלתי אתכם מעבודתם, אלא אפילו, הרי אתם בני חורין, הרי אתם לעצמכם. הרי אתם לעצמכם. זה חירות פנימית להיות עבדי השם, זה מה שהם נהיים בלילה הזה, להיות עבדי השם מבפנים, מעצמם. הם אוכלים פסח, דם פסח, דם מילה, נכנסים להיות עבדי השם. וביום מתגלה הבזרוע נטויה, הם עוזבים את ארץ מצרים. כן? זה כבר כמו צרה, כמו אנחנו חוזרים, צוקה, זה צוקה. צרה זה שאדם ייצר לו בדבר חיצוני, ששולל ממנו רשושו ובניו. זה יותר מתקרב לשיעבוד, עוני. אבל בכל אופן, יש לנו פה את הווגאלתי מתחלק לשני חלקים. החלק של בשבטים גדולים, זה בלילה. הוא יוצא, הרי אתם בני חורין, הרי אתם לעצמכם, חירות להיות עבדי השם, חירות להיות מה שהם באמת רוצים, מבפנים, משיעבוד פנימי שהיה להם, ורצוקה פנימי, דאבון לב פנימי מהמקום הזה, והם הרי אתם בני חורין, הרי אתם לעצמכם, וכנגד הדרגה של אביונות, ואז יש את הגלתי השני, שזה ביום, בזרוע נטויה, לעיני כולם. בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, יוצאים מארץ מצרים, מהמקום של השיעבוד, שזה כנגד הולכי מדבריות, כנגד החוסר מקום, לארעד ישראל, יוצאים ממצרים, הולכים לארץ ישראל, זה במקום, בבחינה הזאת של המקום, שזה הגילוי הרביעי. אז יש לנו פה בעצם ארבע דרגות שונות של יציאה ממצרים, ארבע גאולות, שהן כנגד הארבע סוגי חירות האלה שדיברנו עליהן, והן כנגד ארבע דברים שאנחנו אומרים פה, ארבע צריכים להודות, וכן. כל הרשימה הזאת מתאימה, וזה בעצם גם הארבע כוסות. זה הארבע כוסות. עכשיו, דבר ראשון, נראה את דברי הגאון, כשהוא בא להסביר את העניין של שתי הלשונות האלה, שהם אחד. וגאלתי, זה מתחלק לשניים, בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. הוא אומר שבכל מקום, השלישית כולל הרביעית. טוב, הדברים האלה באים מתוך קבולה, ו... שורש הדברים כנראה אפשר אפילו לראות את זה בזויר, כשהוא מדבר על ה... בפרש הזה אומר, כשהוא מדבר על העניין הזה של, ארבע לשונות של גאולה, הוא אומר שזה בעיקרון זה שתיים ועוד שלוש, שזה בעצם חכמה ובינה, שם זה תפארת ומלכות, ולפי איך שהגאון מעמיד את זה, זה בעצם חכמה ובינה וחסדים וגבורות דדעת. כי יש דרוש גדול מאוד של רב חיים ויטל שנקרא דרוש הדעת, שזהו דרוש מאוד מאוד יסודי בהבנה, לעומק של כל תורת הקבלה. ובדרוש הזה הוא מעמיד שבעצם כל דבר עובד בצורה הזאת שנקראת חוב, חוג, כן? חוב, ראשי תיבות, חוכמות ובינות, חוג, חסדים וגבורות דדעת, חוב, חוג דדעת, כן? כך צורת ההמשכה של כל דבר בעולם, וגם כאן הגאולה נמשכת בצורה כזאת של חוכמות ובינות, חסדים וגבורות דדעת. והשלישית הוא כלול משניים, מפני שהרביעית נכלל בשלישית. אגב, כל מי שיפתח סידור של מקובלים עם השמות, זה דבר שמאוד מאוד צועק, שתמיד יש את קו הימין, קו השמאל, ובקו האמצע זה כפול, כי זה חסדים וגבורות הדעת, חסדים וגבורות התפארת, חסדים וגבורות היסוד, תמיד זה הולך בצורה כזאת. אני לא נכנס עכשיו לדברים האלה, אבל הגאון מציין את זה, אז זה מה שהגאון מציין. עכשיו, הגאון אומר עוד דבר, שימו לב שיש לנו הלכה. של בין הכוסות לא ישתה, זאת אומרת איזה כוסות? כוס ראשון, כוס שני, ואז יש בין ככה שכשני יכול לשתות, אבל לכם בין הכוסות האלה לא ישתה, יש כמה שיטות בראשון, אם לא ניכנס, אבל כי הם ביחד, אומר אבל בין הכוסות שלישי ורביעי אסור לשתות. למה? אומר כי שתי הכוסות האלה הם בעצם על גאולה אחת של וגאלתי, רק שזה נפרד לשתי גאולות פרטיות, צורה של בשפטים גדולים וצורה של בזרוע נטויה. אבל היות וזה דבר אחד, אז לא ישתה בין הכוסות האלה כי הם ביחד. וכן הוא בירושלמי, אמרו שאילו הארבע כוסות הם כנגד ארבע פעמים כוס שמוזכר. נראה לי שהזכרנו באחד השיעורים כבר את הירושלמי, שהוא כותב לא להפסיק בין פרשת פרה לפרשת החודש, והסימן הוא שבין כוס שלישי ורביעי לא יפסיק. ורב צודק כבר בא להסביר מה הקשר, מה... זאת אומרת, זה לא סתם סימן. יש פה תוכן פנימי בסימן הזה, כן? ודיברנו על זה כבר בעבר, אז לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אומר, היינו ארבע כוסות, הם כנגד ארבע פעמים כוס שמוזכר, והגמרא אומרת שם גם על כוסות של ישועה, והגמרא אומרת שדרש השלישי והרביעי מהדכתיב, כוס ישועות עשה. כן, יש את המיניין לארבע כוסות. כנגד ארבע כוסות של פורענות, כנגד עתיד הקדוש ברוך הוא להשקות את ישראל ארבע כוסות של נחמות. השם מנת חלקי וכוסי, דישנת בשם הראשי כוסי רוויה, והדין, כוס ישועות עשה תריין. כך כותב ירושלמי, יותר ירושלמי שהזכרנו מקודם. אתה רואה שכוס אחת שכוללת בתוכה שתי ישועות. זה בעצם גלתי שכולל בתוכו את זרוע נטויה ושפטים גדולים. ודרש השלישי והרביעי מהדכתיב כוס ישועות עשה. אומר, וכן הוא בכוונות האריזל, על כוס ג' וד' כוונה אחת, כן, כל מי שרואה בסידור, רואה שבברכת המזון מכוונים את ההמשכה של חסדים דדת וגבורות דדת, שזה בעצם הכוונות של כוס רביעי, הרי כשמגיעים לכוס רביעי, מכוונים עוד פעם את החסדים דדת וגבורות דדת. למרות שכוס רביעי זה בעיקרון גבורות דדת, אבל מכוונים גם את ההמשכה של גבורות וגם את ההמשכה של חסדים, מכוונים פעמיים את שתיהם, גם בכוס שלישי וגם בכוס רביעי, וככה זה, כך סידר את זה הארי הקדוש, ודברים ברורים ומפורשים בדרוש ווב משאר הכוונות, כן? ומה שאמרו, עכשיו הוא אומר, כל מקום ברישוינים, וגם בגמרא שלפנינו, בירושלמי שלפנינו, בכל מקום הדלת, מי ולקחתי? כן, תמיד כתוב, הוצאתי והצלתי, וגלתי ולקחתי, וגם הרבה בחיידר ככה לימד, כן? הוא אומר, הוא טעות סופר, בכל מקום. ואם כן, אם אתה חושבת ולקחתי, הוולילה מחשב גם כן, והבאתי והייתי. זאת אומרת, הסדר הוא בעיקרון שונה. זה ולקחתי אתכם לים, והייתי לכם ללוקים, והבאתי אתכם אל הארץ. כן, אז זה השלב הבא בעצם, אבל הגויים כותב והבאתי והייתי, אלא נראה כמו שכתבתי, אלא נראה כמו שכתבתי, שהווגאלתי מתחלק לשניים בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, אלו הם ארבע לשונות של גאולה. וכמו שכבר אמרנו, ארבע לשונות של גאולה, אלא אם אנחנו מתבוננים בהם, אנחנו רואים איך שהם מקבילים כנגד הארבע סוגי עניות, ארבע סוגי חירות ו... ארבע שחייבים להודות. עכשיו הגאון מווילנה בא להראות לנו איך שהארבע דברים האלה הם נכנסים לסדר הכוסות שבהגדה. לא ניכנס עכשיו ללומדס, אבל לפי הבריסק רוב, איך שהוא לומד בגדר של הכוסות, שזה מצווה כל כוס בפנצה מפני עצמה, פשט בריא, שיש פה כוס של קידוש, כוס של הגדה, כוס של ברכת המזון וכוס של הלל. זאת אומרת, זה לא שתם שתייה של ארבע כוסות ואיך שהוא חילקו אותם על הסדר, אלא יש פה כוס של קידוש. המצווה היא לומר קידוש על הכוס, לספר אגדה על הכוס, לומר ברכת המזון על הכוס, ולומר הלל על הכוס. זה בעצם הגדר, בסקרוב מעמיד את זה יותר פשט בסוגיה, אבל גם בדברי הגאון מווילנה זה מסתדר הרבה יותר טוב בצורה הזאת. אבל יש ארבע עולמות. עולם הזה, עולם הבא, ימות המשיח ותחיית המתים. אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכינו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלינו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. בסדר? וההתחלה של כל הגאולות האלה, כנגד הארבע עולמות שיש, עולם הזה, עולם הבא, ימות המשיח ותחיית המתים, זה הגאון מווילנה מדבר על זה בהרחבה בפירוש לשיר השירים, בפרק ב', פסוק ח', בפירוש הראשון, ועוד הרבה מקומות, אבל בוא נראה מה שהוא כותב כאן. והן נגד ד' עולמות, שהוא עולם הזה, וימות המשיח, תחיית המתים ועולם הבא, זה הסדר שלהם אצלנו, דהיינו, ראשון, וזה גם במציאות זה הסדר, כן? ראשון הוא קידוש. הכוס ראשונה, אנחנו עושים על קידוש, כן? קידוש עושים על הכוס ראשונה, נגד עולם הזה, שצריך להתקדש עצמו בעולם הזה. המציאות של עולם הזה זה קדש. קדש, קדוש, קודש. הזכרנו בשיעור הקודם, דרך אגב, את האות וב, שהיא בעצם הופכת דברים לרוחניים, נכון? וב הופכת דברים לרוחניים. יכול להיות שלם, שלום, כבד, כבוד, וקדש, מוכן ומזומן, רחמנא ליצלן לזנות, וקודש, קדוש, שהוא מוכן ומזומן לרוחניות. עכשיו, יש לנו פה קודש. קידוש. מה זה קידוש? נגד עולם הזה שצריך להתקדש עצמו בעולם הזה. העולם הזה הוא מציאות של דלת, דלה וענייה. ואנחנו צריכים להמשיך לתוכה את הוו ולהפוך את המקום הזה לקדוש. לקדש את המציאות. זאת העבודה של אדם בעולם הזה. זאת העבודה של אדם בעולם הזה. לקדש את המציאות. עכשיו, העבודה הזאת של קידוש המציאות, זה בעצם, היא נעשה דווקא מתוך התמודדות, מתוך קושי. יש ססנס מעניין בתף ריש נון היי, שהוא אומר שהארבע פרשיות של תפילין הם כנגד ארבע כוסות, מאוד מתאים לדברי הגאון מבילנה כאן. הוא אומר, פרשה ראשונה זה קדש. הוא אומר, בעיקרון היה צריך להיות פרשה ראשונה והיה כביעך, שמדברת על יציאת מצרים. אבל הקדש זה הקדמה. והקדש זה בשביל לגלות לנו את הנקודה הזאת, שכל מה שעם ישראל עבר, בגלות ובשבי ובחרב וברעב וממוות, כן, ארבע דברים שירמיהו עבר, את כל הצרות האלה, זה לא היה לחינם, היה לכל זה מטרה. מה? להביא את הקדושה לעולם. קדש לי כל בכור, כי עם ישראל הם קדושים לקדוש ברוך הוא, והם אלו שמקדשים את העולם. ולכן הדבר הראשון, הקוס הראשונה, זה קדש. לקדש את המציאות. על מה אנחנו עושים את הקדש הזה? את הקידוש הזה של המציאות? על יין. יין שהוא הדבר שגורם לבלבול הכי גדול בעולם. הוא הדבר שגורם לשחרות. ויחל נוח, יוצא מהתיבה איש האדמה, ויתה קרן. ויש מן היין, וישקר, ויתגל בתוכו הלא, ויר חם אבי כנען, ויגד, ויר, ויגד, ואז השם ישמור, ומה שקורה שם זה שעבד עבדים יהיה לאחיו, פה מגיע עבדות לעולם, מהבלבול של היין, מהשכרות של היין. ויר ויגד, זה גם השורש של עבד כנעני, נכון? ויר ויגד, הוא יוצא בשן ועין, ויר ויגד. פה מתחיל כל הבלבול של העולם, מתחיל עם היין. אנחנו לוקחים את היין הזה, ועליו מספרים את המציאות האמיתית של העולם. כן? לא מרמח ישיר ששרים לאחרונה, שיר ביידיש, לא מרמח קידיש ובדיגן צוולט, בוא נעשה קידוש על כל העולם. תראה, נשמע קצת מה הפירוש, מה הם רוצים בדיוק. אבל האמת היא, זה קידוש, לקדש את כל העולם, להראות קדושה בכל העולם. סבא? לא, על יין דווקא, על יין דווקא, לגלות מציאות של אמת, לגלות דברים אמיתיים בעולם, שזה זכר למעשה בראשית שהקדוש ברוך הוא יצר את הכל. זכר ליציאת מצרים שהטבע בידו, והוא יודע, והוא משגיח, והוא יכול לשנות את הטבע. כדברי הרמב"ן בסוף פרשת בואי. ועל זה מספרים דווקא על יין. עכשיו, פה שימו לב משהו מעניין. יין, כמה גימטריה של יין, יש גמרא בסנהדרין, דף עין, שהגמרא אומרת שם שיוד ג' ווין נאמרו ביין. ויחל נוח, ויש, וישקר, ויתקר, ויש, וישקר, ויר, ויגד, וי, 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 13 פעמים וי, 13 פעמים לשון צער, 13 יוד ג' ווין נאמרו ביין. בואו נעשה שנייה חשבון, כמה זה יוד ג' ווין? 13 פעמים וו זה 78. לחם, אבל בלי האלף. זה לא לחמה, זה עוני, זה השיעבוד, זה הבלבול, זה השכרות, זה השקר. שזה רע, יוד ג' ווין, זה 13 פעמים, וואי, השם ישמור ויציל. אבל כשאדם ממשיך למציאות את האלף, הנוספת זה הופך להיות 79, דעה. כשהקוצו של יוד גם מתגלה, נוכח, נמצא. כשיש דעת, אז היין הוא לא עד לא ידע, הוא לא זה שגורם לחוסר דעת. הוא מגלה את הדעת האמיתית, ודווקא יין הוא זה שמבדיל. אם אין דעת הבדלה מניין, אז זה קידושה והבדלת, קידוש והבדלה עושים על יין, כי ליין יש את הכוח להבדיל, ליין יש את הכוח לגלות, אם נמשך לו האלף. אם אתה אומר עליו דיבור של אמת, אם אתה מגלה בו נקודה אמיתית של היין, את האלף הזאת, אז אנחנו מגלים את כל המציאות האמיתית בצורה אחרת, בצורה אמיתית יותר. דווקא היין הופך להיות כלי לגילוי של כבוד השם בעולם בשלמות. זה י"ג לבבין הופך להיות, י"ג לבבין נאמרו ביין, הופך להיות עין תת, כן? עין תת, ולא עין חת, לא 78 אלא 79. לא 78 אלא 79. טוב, זה השלב הראשון. קידוש. קידוש נגד עולם הזה, וזה בעצם העבודה שלנו כל החיים, כל העולם הזה, שצריך להתקדש עצמו בעולם הזה. טוב, חלק שני זה נגד ימות המשיח. שמה זה נגד ימות המשיח? שמספרים יציאת מצרים, יש פה דיון באמת בהערות של הרב נובל, האם יש אז מצווה של סיפור או לא, אבל בכל מקרה, לשבח את הקדוש ברוך הוא, והיום זה נגד ימות המשיח, שאז למען ספר שמי בכל הארץ, כן? כמו שכתוב, כי מי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, זה לספר את אגדה, אגדה מספרים יציאת מצרים, זה נגד ימות המשיח, לספר את החסדים של הקדוש ברוך הוא. ובמקביל לזה, מה יש לנו בתפילין? את והיה כי הביאך, שוויה כי הביאך כתוב בזוהר, שזה היה כנגד יציאת מצרים, אני הולך לפי הספסנס שם, כן? והיה כי הביאך, ואז יש לנו את הכוס השלישית, שהוא נגד תחיית המתים. אגב, בוא נשים לב, אם אנחנו מנסים להקביל עוד פעם הכל לארבע דרגות של חירות ולארבע סוגים של עניות, כמו שהגאון מווילנה אומר שזה קשור, אז קידוש זה בעולם הזה וזה עניות. הגדה כנגד העניות שקיימת בעולם הזה. יש לנו את האגדה, שזה היא כנגד ימות המשיח, וזה, אז מה יהיה לנו? ניפטר משיעבוד מלכויות, כמו שכותב הרמב״ם, נכון? בהלכות מלכים. ניפטר משיעבוד מן העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אז ניפטר משיעבוד מלכויות, מהשיעבוד. בסדר? ואז יש לנו את הכוס שלישית. כוס שלישית זה נגד תחיית המתים. תחיית המתים. שהוא מברך על מזונו, שאז הוא סעודת לוויתן. שאז הוא סעודת לוויתן, והגאון מבין המצרים, ודוד מברך על הכוס, כמו שכתוב במסכת שבת. טוב, זה לא מסכת שבת, מציינים פה של איזה מסכת פסחים, בסדר? אבל כמו שכתוב בגמרא, מה הוא התכוון להראות פה אם דוד מברך על הכוס? שהזמן הזה שסעודת לוויתן, זה הזמן של תחיית המתים, והחלק הרביעי זהו נגד עולם הבא, ולכן אומרים עליו הליל הגדול. טוב, הליל הגדול זה העולם הבא בשלמות, וזה כמו שאנחנו רואים גם בגמורה, שהגמורה אומרת שיש חמישה דברים נאמרו בהלל, זה גם יציאת מצרים וקריאת ים סוף ומתן תורה, ואת זה אנחנו אומרים גם בראש חודש, אבל יש שתי הדברים הבאים, אין לנו בראש חודש, חבלו של משיח ותחיית המתים, שזה רק לעתיד לבוא, ולכן אנחנו רואים את זה רק ביום שאומרים הלל שלם, אומרים את הדברים האלה. וזה נגד עולם הבא, וזה הלל הגדול. אז יש לנו פה ברכת המזון והלל, שזה בעצם כנגד וגאלתי בשני הצורות שלו, בשפטים גדולים ובזרוע נטויה. זה שתי אלה הולכים ביחד. כדאי לראות את דברי הגאון מבילנה, זה מובא באבן שלמה, ממש בסוף, בפרק י' א', הוא מביא סעודת לוויתן, זה מדברי הגאון בתיקוני זויר, מבייס ג' מבדל א', בספר וצניוס, יוטס בייס, בסדר? זה המשורות שהוא מציין. סעודת לוויתן, מה זה? הוא הדעת שתתרבה בארץ, שהוא השמחה הגדולה אשר אין למעלה ממנה. וכן משה רבינו נקרא לוויתן. בזויר הקודש, דאנט לוויוסם נוחש בוריח, דיימד אוי רייסם מורי לכל נונין, ומביא את זה הגאון בפירוש על ספר דצניוס ביתחי סמד ג' אומר שמשה רבינו יגלה את סודות התורה ועל זה נאמר יצרת לשחק בו. מה זה יצרת לשחק בו? אומר הגאון מבינה, והוא השעשוע של הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים שמחדש להם התורה, וכמו שכתוב היחזו הסוליקים והיוכלו הישתו, והראייה הוא ההשגה והוא האור הגנוז לצדיקים. אומר ויהיה פנימיוס התוירו באיסגלוס כמו עכשיו פשוטו של תוירו, ועל כן יהיה חירות מכל המתרקת רגים, אז יהיה חירות אמיתית, וכמו שכתוב, לא יראו ולא ישחיתו, כי מלאה הארץ דעה. מדובר פה על כזאת המשכה של דעת, שיהיה פנימיות התורה בהתגלות גמורה, כמו פשוטו של מקרא, ויהיה שמחה גדולה שאין למעלה ממנו, ושעשוע נפלא של הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים. אמר, וכן יין המשומר, וסודות התורה שהתגלו על ידי מוישה, הם ממש גילוי של סדס התורה, ועל אותו הזמן נאמר, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. טוב, אז יש לנו פה לוויתן, אומר לוויתן, גם כן בהדרס אליהו על איוב, אומר שלוויתן זה מלשון לוויית חן, עניין דבקות. לוויתן זה יצרת לשחק בו, יהיה ידיעות חדשות שמתחדשות כל הזמן, ויהיה חיבור נפלא עם הקדוש ברוך הוא, וזה בעצם העומק של סעודת לוויתן, ואז זה יהיה כמו מצב של תחיית המתים, ושכל הצדיקים מתעוררים ומתגלים בעולם, ודוד המלך מברך על הכוס. ופה ביחד עם זה יש את המלאה הארץ דעה את השם כמיים להם יחסים. הגאון מסביר בביאור מגילס אסתר על פי הסוד, בביאור מגילס אסתר על פי הסוד, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, וכל אחד ואחד מראה באצבעו. זאת אומרת, אנחנו נגיע למצב שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. וזה בעצם המצב הזה של ההתחברות אל הקדוש ברוך הוא בשלמות. התחברות אל הקדוש ברוך הוא בשלמות. והשתי הדרגות האלה זה כבר לא עוני, זה כבר לא שיעבוד, שזה שתי הדברים האלה שהם חירות ממשהו, אלא חירות להיות בקרבה עצומה עם הקדוש ברוך הוא, מבפנים ומבחוץ, מכל המושגים ומכל המובנים, להיות במצב של סעודת לוויתן, סעודה של התלוות נפלאה אל הקדוש ברוך הוא, עד הליל הגדול שצדיקים יושבים, מגיעים למקום, הם כבר לא בהליכה, הם לא בעמידה, הם יושבים, הם נמצאים במצב של ישיבה, מצב כזה. אז זה המצב שבו כנגד אביונות, כנגד, נכון? החיסרון של זה, זה חוסר רישוב הדעת ויונות, חוסר מקום, אז נגיע למקום האמיתי ולסיפוק הפנימי האמיתי, ליישוב הדעת אמיתי, שזה בעצם שתי הכוחות האלה של ברכת המזון והלל. שברכת המזון והלל, לכן אומרים עליו הלל הגדול. זה בעצם טוב, יש בזה המון המון מה להרחיב ולהעריך בזה, לא שייך, מבחינת הזמן ודאי שלא שייך, אבל אם נתבונן, יש דברים נפלאים, כי המהר"ל בדרשה לשבת הגדול כותב שיש פה שתי כוסות שהם לפני הסעודה ושתי כוסות שאחרי הסעודה. אומר המהר"ל, מה הם שתי הכוסות לפני הסעודה ושתי הכוסות אחרי הסעודה? שתי הכוסות שלפני הסעודה הם כנגד ההודעה של חולה והודעה של יוצא מבית האסורים, ושתי הכוסות של אחרי הסעודה הם כנגד ההודעה של עוברי ימים וההודעה של הולכי מדבריות. לפי איך שסידרנו, כן? בדברי הגאון מווילנה, מה זה בעצם? העוברי מדבריות, הולכי ימים, החולה והיוצא מבית האסורים, זה ממש מתאים. כי שתי הכוסות הראשונים זה כנגד חולה שזה עניות, ויוצא מבית האסורים שזה שיעבוד. ולעומת זאת, שתי החלקים האלה של שתי הכוסות של אחרי הסעודה, זה בעצם לא והוצאתי והצלתי שלפני הסעודה, אלא וגאלתי שאחרי הסעודה בשפטים גדולים ובזרוע נטויה, זה בעצם עוברי ימים שזה יישוב הדעת, כן? חוסר יישוב הדעת, אביונות, יישוב הדעת, חירות, להיות קרובים לקדוש ברוך הוא מבפנים בשמחה ובטוב לב, ויש את החלק של הולכי מדבריות. הולכים מתבריות זה להגיע אל המקום, להיות במקום האמיתי. עכשיו, אם נשים לב, יש פה המון מה להרחיב בזה, כי הכלי הקר כבר עומד על זה שהארבע כוסות הן כנגד ארבע שיעבודים שהיה לעם ישראל במצרים. שיעבוד אחד, כי גר יהיה זרחה, גרות. שיעבוד שני, בארץ לא להם. בארץ לא להם, הם מרוחקים מהמקום, מהמקום שלהם, מרוחקים מארץ ישראל. ואז יש ועבדום, עבדות, ועינו אותם. אז יש לנו פה ארבע לשונות של עינוי, ארבע לשונות גירות, ריחוק, עבדות ועינוי. וכנגדם יש לנו פה את הארבע כוסות, כנגד הארבע דברים האלה. טוב, גם זה אפשר לסדר את זה, כן? יש לנו פה גירות, ריחוק, ריחוק מהמקום, עבדות בפועל, ועינוי. כן? עינוי זה, כמו שאמרנו, אביונות, עבדות, שיעבוד, ברור. גירות, זה בעצם העוני, וריחוק, ריחוק מהמקום. יש לנו פה באמת את כל הארבע סוגי חירות, ארבע סוגי עניות ושיעבוד. נחזור רגע רק לספסמס בשביל רק לסגור קצוות. היה לנו פה קדש, ארבע פרשיות של תפילין, קדש, שזה קידוש, כוס ראשון, והיה כי הביאך, זה גאולה, יציאה ממצרים, הליכה לכיוון ארץ ישראל, שמה, אומר, זה מזוינו דקולה, זה ברכת המזון, והיה עם שמוע, זה ארץ ישראל, זה להגיע לארץ ישראל, להיות במקום האמיתי, וארבע דברים האלה, גם הם מתאימים כנגד כל הארבע. אז יפה, זה פחות או יותר מה שיש לנו בינתיים, יש עוד המשך לזה, כי גם הארבע בנים הם כנגד זה, בעצם ארבע בנים זה ארבע פעמים שבתורה כתוב את המצווה, וכל פעם זה כתוב אחרת, נכון? אז זה בעצם ארבע בנים, ויש לנו את זה גם כן הארבע קושיות, שגם הם מרמזות על הארבע דברים האלה. אבל אפילו אני שווה ישראל. לא יפחות מארבע כוסות. יש את זה לכל יהודי, תמיד, בכל מצב. אפילו אם הכי עני בישראל, לא משנה באיזה מצב של גלות הוא נמצא. גם שם יש לכל יהודי את ההמשכה של הארבע חירויות האלה. כי בשורש הדעת אין יהודי עני. בשורש הדעת כל יהודי יודע ונמצא וחי את הדעה האמיתית. הוא יודע שיש א', הוא יודע שיש חיבור אמיתי של קודש בריחו וישראל דרך התורה. וכשהידיעה הזאת קיימת, העולם הזה מתקדש, מגיעים לימות המשיח, לתחיית המתים וסעודת לוויתן, ולעולם הבא בשלמות כמו שצריך. אפילו אנשי בישראל לא יפחות מארבע כוסות. לא יפחות מארבע כוסות. השם יתברך יעזרנו. השם יתברך יעזרנו.